טוב, אז ובכן, ערב טוב לכולם. אני התבקשתי לדבר איתכם על נושא קצת, הייתי אומר, קצת כבד, גם קצת בנאלי, במידה מסוימת, המסרים האוניברסליים של היהדות. מה זאת אומרת המסרים האוניברסליים של היהדות? מה הנחת היסוד שיש מאחורי הכותרת זה שיש ליהדות מה לומר לאנושות. השאלה האם הרעיון הזה הוא רעיון אומר אינטגרלי של היהדות, או שזה מין תוספת, איזה מין המצאה מאוחרת של היהודים שיש להם מה לומר. אני רוצה בהקשר הזה להזכיר את דבריו של הפילוסוף, הנה כבר התחלתי להיות כבד, הפילוסוף הנרי ברגסון. הנרי ברגסון היה ממוצא יהודי אמנם, אבל עם תרבות אירופאית לחלוטין, והוא חי במחצית השנייה של המאה ה-19 ומחצית הראשונה של המאה ה-20. הוא נפטר ב-1940, כשהנאצים הגיעו לצרפת, והוא אמר, הוא טען, כתב את זה הרבה פעמים, שהנצרות עדיפה על היהדות. אגב, הוא עצמו לא התנצר, מסיבות מאוד מעניינות, כשהוא ראה שהשואה בדרך, הוא אמר, היהודים עומדים לסבול, אני רוצה להיות בצד של הסובלים. זאת אמירה מאוד נוצרית. אבל, טוב, בכל מקרה, הוא טען שהנצרות עדיפה ליהדות, מסיבה פשוטה, משום שהיהדות מדברת על אלוה, שמתעניין אך ורק בעם שלו. זה מה שמעניין אותו. והנצרות הרחיבה את האופק של אלוהים על כל האנושות כולה, ולכן זו דת פתוחה, לעומת היהדות שהיא מין כת סגורה. זהו. עד כאן הדברים שהוא אמר, והייתי רוצה קודם כל להתמודד עם הנקודה הזאת, זה מאוד מעניין, כי לא צריך להיות מומחה גדול בתורה, וגם לא מומחה גדול בנצרות, כדי להבין שהדברים האלה הם שטות גמורה, ואפילו הייתי אומר ההפך ממה שהוא תיאר. הרי הנצרות היא דת סגורה לחלוטין, כלומר לפי הנחת היסוד של התיאולוגיה הנוצרית, אין ישועה מחוץ לכנסייה. פירוש הדבר, מי שאיננו נוצרי, סופו גהינום נקודה. האפשרות היחידה להינצל מן האבדון זה אם אתה תהיה נוצרי. וגם זה עוד לא כל כך פשוט, כלומר יש כל מיני דברים, אבל בסופו של דבר האפשרות לזכות לחנינה עבור הנפש האנושית זה במידה ואתה נוצרי. אז אם ככה, נצרות היא דת סגורה. לעומת זה, היהדות, זה לא חידוש גדול לראות שכבר בראשיתה נאמר, ונברחו בך כל משפחות האדמה, כלומר זה לא דבר מקרי. והייתי אומר יותר מזה, כל מי שקצת מכיר את הנביא יונה, כן? הנביא יונה זה לא זה ספר סודי באיזושהי פינה של היהדות, כל אדם יכול לקרוא את הספר הזה ולראות ש אלוהי ישראל שולח נביא אל אומות העולם. גם בישעיהו הנביא יש המון נבואות שהופנו אל אומות העולם. אבל גם אצל התנאים, הלל אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות. הבריות, לא את היהודים, אוהב את הבריות, הוא מקרבן לתורה, שהתורה ניתנה עבור מי שרחוק ממנה. ולא עוד, אלא רבי עקיבא, בכל זאת גדול התנאים, הוא זה שמלמד חביב אדם שנברא בצלם אלוהים. עוד בטרם הוא מלמד שחביבים ישראל שנקראו בנים למקום ושניתן להם כלי חמדה. אז כך שאני חושב שלא צריך להיות מומחה גדול כדי לדעת, כדבר המובן מאליו, שיש ליהדות מסר אוניברסלי. ואז השאלה שמטרידה אותי, אז איך זה שהוא אמר את הדבר הזה? כלומר, לא יכול להיות שאדם כמו ברגסון, שהיה אדם טוב, אגב, צריך לומר את האמת, אדם עם הרבה מאוד כוונות טובות, ויושרה פנימית, ואמונה גדולה. איך יכול להיות שאדם בסדר גודל כזה, אומר כאלה שטויות? אז התשובה היא, ככה אני מבין, משום שזאת הייתה האמת. כלומר, בימיו של ברגסון, שום דבר לא הצביע על משהו אחר. כלומר, היהדות דה פקטו, היהדות בפועל, התעניינה אך ורק ביהודים. ויש לזה כמובן סיבות היסטוריות, הייתי אומר נסיבות מקילות, מוצדקות לחלוטין. והייתי אומר שני סוגי סיבות יש לדבר. הראשונה, זה שעד האמנציפציה, היהודים היו עסוקים בדבר אחד מאוד חשוב, זה לשרוד. כשאדם נמצא במאבק הישרדות, אין לו זמן לטפל באחרים, גם אם זה תפקידו. דבר נוסף, אנחנו רואים שאחרי האמנציפציה, היהודים היו עסוקים במשימה חדשה, והיא לא לבלוט, להתבולל. כלומר, כמה שיותר להיבלה בנוף, ולא להפריע. ואני מדבר בין על היהדות הדתית, בין היהדות החילונית. היהדות הדתית, למשל, הכיוון הזה מיוצג היטב במשנתו של הרב שמשון רפאל הירש, שסבר שהאמנציפציה היא מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, על מנת שהם יוכלו לקיים, למלא את תפקידם להשפיע על האנושות, אבל מהו אופן ההשפעה על האנושות לפי רש"ר הירש? על ידי שהיהודים יהיו אורתודוקסים טובים וילכו להתפלל בבית הכנסת ויעשו מעשים טובים. ואז מרוב התלהבות, הגויים כשיראו את זה יגידו, וואו, אתם משהו נפלא. או נגיד את זה, נתרגם את זה היטב, רש"ר הירש סבר שעל היהודים הוטל התפקיד להשתתף בתנועה התרבותית של גרמניה, ולהיות יהוד, יחד עם זה שומרי מצוות, וכאשר הגויים יראו כמה שאנחנו גם מצד אחד שומרי מצוות, גם מצד שני גרמנים טובים, אז הם יגידו לנו תודה. יש לי תחושה שההיסטוריה סיפקה סתירה לדבר הזה. כלומר, כמה שאני זוכר, משהו בגרמניה לא בדיוק הלך בכיוון, למרות הכוונות הטובות של יהודי גרמניה. אז זאת אומרת, במילים אחרות, במשך כל ההיסטוריה של הגלות, לא הייתה לנו יכולת למלא את תפקידנו. זהו, זה הסיבה. אבל, כבר לפני 73 שנה, התרחש משהו בעולם, וזה שקמה מדינת ישראל. לדבר הזה יש משמעות מאוד גדולה, ואני רוצה גם בהקשר הזה להזכיר את דבריו של צרפתי, לא צרפתי דווקא, אדם שוויצרי, צנדרו מג'נבה, בשם ז'אן-ז'אק רוסו. אמרתי את זה עם המבטא כראוי. ז'אן-ז'אק רוסו, אחד מגדולי ההוגים שבסופו של דבר השפיעו על המהפכה הצרפתית, כותב באחד מספריו, זה מדבר כאן על המאה ה-18, או הייתי אומר, לא, אמיתי, כן, ה-18, תחילת המאה ה-18, הוא כותב כדלהלה, הוא אומר, באוניברסיטת הסורבון, האוניברסיטה של הסורבון זה אוניברסיטה בפריז, שבימיו הייתה כמו כל האוניברסיטאות מוסד דתי, הוא אומר, באוניברסיטת הסורבון ברור למעלה מכל ספק, שהנבואות של ישעיהו הנביא מדברות על ישו. אבל באותה מידה של ודאות, אצל רבני אמסטרדם, ברור שנזה כל קשר אליו. לפיכך, נראה לי שלעולם לא אבין את היהודים, עד שלא תהיה להם מדינה משלהם, עם בתי מדרשות ואוניברסיטאות שבהם הם יוכלו להתבטא בלא פחד. רק אז נדע מה יש להם לומר לנו. עד כאן דברי קודשו. עכשיו זה מאוד מעניין שהדברים האלה באמת התקיימו בימינו. אנחנו, ברוך השם, הקמנו מדינה. יש לנו בתי מדרש, יש לנו אוניברסיטאות. ואז הגויים באים ושואלים, נו, מה יש לכם לומר לנו? ואנחנו עונים בביישנות, אין לנו מה לומר לכם. ואתה אומר יותר מזה, באיזשהו מקום אנחנו מפחדים מזה שיש לנו מה לומר להם, והדבר בא לידי ביטוי, למשל, היה פעם, לפני כ-15 שנה, היה בנמל התעופה בן גוריון, מהרה ייבנה במהרה בימינו, היה לפני העלייה למטוס, היו פרוספקטים של מרכז ההסברה של מדינת ישראל. לא משרד ההסברה, אבל מרכז ההסברה. ושם אמרו ככה, אתה עומד לצאת לחוץ לארץ, ואתה מייצג בעיני הגויים, אתה מייצג את מדינת ישראל. זה היה בתקופה שמדינת ישראל היה לה שם רע, גם היום. ואז אנחנו נותנים לך כמה עצות, מה להגיד על מדינת ישראל. ואז מסבירים לך שאתה צריך להסביר, שאנחנו בעצם כמו כולם, יש לנו טכנולוגיה חבל על הזמן, המצאנו את הדיסקונקי, את עגבניית השרי, יש לנו עיר קוסמופוליטית אדירה, תל אביב, יש לנו, כמו אצל כולם, יש לנו הומוסקסואלים, כמו אצלם, יש לנו כלכלה, יש לנו חופי ים, יש לנו גם עיר תיירותית במדרגה ראשונה, ירושלים, כדאי לכם לבוא לבקר. במילים אחרות, המטרה היא להסביר שאנחנו כלום. ומתוך מחשבה שעל ידי כך אנחנו נהיה מקובלים בקהילה הבינלאומית, כי מה שהקהילה הבינלאומית מבקשת מאיתנו זה להיות חלק ממנו. אנחנו לא מבינים שעל ידי אמירות כאלה אנחנו גורמים למה שנקרא אהבה נכזבת. כלומר, עבור הגויים, מדינת ישראל איננה דבר סתמי. כן, כמו שאמרתי פעם לצוערי משרד החוץ, כשהם עמדו לצאת לשליחויות דיפלומטיות, אמרתי להם, מה שחשוב זה לא מה שאתם חושבים על עצמכם, אלא מה שהגויים חושבים עליכם. ועבור הגויים, אתם מהווים חידה תיאולוגית. בין שנרצה בכך, בין שלא נרצה בכך, אבל זאת היא עובדה. כי מדינת ישראל היא אירוע תנכי בלב המאה ה-20. זה בקצרה איך שאנחנו נתפסים. ולכן כאשר אנחנו אומרים לגויים אין לנו מה לומר, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו גורמים לנזק אדיר. כי אומרים הנוצרים, עד עכשיו חשבנו שאין שום סיכוי שתקימו מדינה, עכשיו הקמתם מדינה וזה סותר את כל הנצרות. האסלאם אומר אותו דבר. וגם העולם המזרחי, הרחוק, הלא נוצרי והלא מוסלמי, גם הוא מתעניין בשאלה הזאת. ואנחנו באים ואומרים, אין לנו מסרים אוניברסליים. עכשיו, צריך להבין, הדברים האלה נאמרים על ידי חילונים, ונאמרים עוד יותר על ידי דתיים. אני רוצה לספר לכם שלפני כמה שנים, אחרי שיצא ספר נפלא בשם דרך המלך, מכירים? דרך המלך עשה הרבה רעש, שני רבנים כתבו ספר על השאלה, על דיני הריגת גויים. כן? להרוג גויים, האם זה מותר, האם זה אסור, זה עשה רעש עצום, רק ששכחו דבר אחד, שהספר אומר שאסור להרוג גוי. זה המסר העיקרי של הספר. אבל כיוון שהשאלה נשאלה בצורה פרובוקטיבית, על ידי אנשים מצד מסוים במפה הפוליטית, אז הדבר הזה גרם לזעזוע גדול, ואז אני הוזמנתי לאחת הישיבות החשובות בארץ, שהחליטה לעשות שלושה ימי עיון על הומניזם ויהדות, האדם ביהדות. ואז אני הוזמנתי, אמרו, אתה תייצג את שיטת הרב קוק. טוב, תודה רבה, מאוד מכבד. ומצד ימין ושמאל שלי ישבו שני רבנים, שהאחד הסביר בצורה מלומדת מאוד, שהיהדות זה שנאת גויים. זה מה שצריך, צריך לשנוא גויים. הרב השני שישב מצד ימין שלי, הסביר שהיהדות זה אהבת כל אדם באשר הוא אדם, פוציניו מוציניו. ואז תוך כדי שהם מדברים, אני שואל את עצמי, רגע, אבל שני האנשים האלה למדו את אותה תורה, והם למדו את אותם המקורות, ומגיעים לשתי מסקנות סותרות לחלוטין. ואז פנו אליי, ואמרו לי, נו הרב שרקי, מה אתה אומר? אמרתי שאני חושב שהיהדות היא לא גזענות, והיא גם לא הומניזם, היא סוג של אורגניזם. כלומר, כמו שאומר רבי יהודה הלוי, ישראל באומות כלב באיברים. זאת אומרת שהאנושות היא מין אורגניזם אחד גדול, והאורגניזם הזה זקוק לכל האומות, והוא זקוק לאומת לב, והוא זקוק לאומות איברים. ומה יעשה לב בלי איברים? ומה יעשו איברים בלי לב? עכשיו, כיוון ששוכחים את שני הממדים האלה, אז אחד לוקח רק את ממד לב, השני לוקח רק את ממד האיברים, ומתבלבלים. אז אם ככה, אני חושב שאני צודק, ליהדות יש מסר אוניברסלי, אבל לא כבונוס. אני רוצה להסביר לכם בהקשר הזה, שאנשים אומרים לי, תגיד, מדוע אתה עוסק בגויים? אתם יודעים שהקמתי ארגון בינלאומי, הנקרא ברית עולם, המרכז העולמי לבני נוח, והטענה המפורסמת היא, עניי עירך קודמים. אגב, כשדיברתי על כך באותו כנס, שבו ישבו שני הרבנים מצד ימין ומצד שמאל, אז דווקא הרב ההומניסט, כשהוא שמע אותי מדבר על זה שיש השפעה אוניברסלית ליהדות, פתאום התחיל לפחד. ודיבר על כך שצריך קודם כל לטפל ביהודים, ועניי עירך קודמים, ועוד כל מיני דברים כאלה. זה מעניין. יש דיבורים הומניסטיים, אבל היא לא יכולת לממש את זה. עכשיו, הטענה, עניי עירך קודמים, איננה שייכת לעניין הזה כלל וכלל, וזאת מדוע. משום שמתי אתה אומר עניי עירך קודמים? בדיני צדקה. יש לך תקציב, ואתה צריך לחלק אותו בין העניים. אז העניים הקרובים אליך קודמים לעניים הרחוקים ממך. יש אפילו היגיון גדול בדבר הזה. אתם יודעים שהרבה פעמים במערב, היום זה קצת פחות, אבל פעם במערב, כל צעיר שרצה להרגיז את ההורים הבורגניים שלו, היה אומר, אני הולך עכשיו לקמבודיה להילחם עבור החירות. בסדר, יש רק בעיה אחת. אתה מוכן לעשות, לשטוף את הכלים? זאת אומרת, הרבה פעמים הדיבורים האוניברסליים, זה לעומת הדאגה של עניי עירך קודמים. זה אני מבין. אבל ביהדות, העניין האוניברסלי הוא לא תוספת, הוא לא סוג של צדקה, הוא המהות, ודבר שהוא המהות אתה לא פטור ממנו. וכאן הייתי רוצה, בהקשר הזה, להסביר קצת משהו על היחס, מה היהדות חושבת על האנושות. כן, לפני שאנחנו מדברים על פעולה כלפי האנושות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהי האנושות עבור היהדות? וכאן, קודם כל נתחיל עם התנ"ך. איך התנ"ך מדבר עלינו? אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בתנ"ך מבואר, בתורה במיוחד, שאנחנו עם סגולה, עם נבחר. מה המשמעות של להיות עם נבחר? אי אפשר להיות נבחר אם לא על רקע של מי שלא נבחר. במילים אחרות, האמירה עם נבחר מניחה את הרקע האוניברסלי מלכתחילה. וזה מסביר מדוע התורה פותחת בשתי פרשיות שבהם אין זכר לעם ישראל. בראשית נוח. ועל רקע בראשית ונוח, והנפילות שעברה האנושות דרך דור המבול, דור הפלגה, סדום ועמורה, על הרקע הכללי הזה מופיע השליחות של עם ישראל. זה כבר אומר הכל. אבל אם ניכנס יותר לעומק, בפרשת נוח נאמר דבר כזה. מה הם הקבוצות האנושיות הגדולות? אומרת התורה, למשל לגבי בני שם, יש רשימה של עמים שהם צאצאי יפת, חם, שם. נתייחס כאן לפסוק המדבר על בני שם, בסוף פרק י' של ספר בראשית, אלה בני שם למשפחותם, לתולדותם, בארצותם, לגוייהם. אני חוזר על הפסוק. אלה בני שם למשפחותם. אגב, תהיתי, סליחה. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגוייהם. טוב, יותר כבד מזה, אתה מת. הפסוק הזה מלתי מובן, כל כך ארוך. אלא צריך לקרוא את זה כך. הקבוצות האנושיות הגדולות נקראות בראשית ההיסטוריה בשם משפחות. אלה בני שם למשפחותם, ללשונותם. אבל באיזשהו שלב הם הופכים בארצותם לגוייהם. ממשפחות הם הופכות לגויים. מה ההבדל בין משפחות לבין גויים? בין משפחה למשפחה, מערכת היחסים הבסיסית היא שלום. לפעמים יש מלחמה בין שתי משפחות, אבל בדרך כלל בין משפחה למשפחה יש יחסי שכנות, יחסי ידידות, אפילו קשרי חיתון לפעמים, יוצאים ביחד לסוף שבוע, מזמינים לתה של 5 אחרי הצהריים וכדומה, בין משפחה למשפחה. כלומר, המצב הרגיל הוא השלום, באופן חריג, המלחמה. ומה בין גוי לגוי? בין גוי לגוי, המצב הרגיל הוא המלחמה, באופן חריג, השלום. הנה, למשל, אומר לנו ישעיהו, בשורה עתידית, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. במילים אחרות, לא ציפינו לזה. ציפינו שבין גוי לגוי תהיינה מלחמות. אבל יבוא יום שלא יישא גוי לגוי חרב. עכשיו נשאלת השאלה אם ככה, איך הידרדרה האנושות ממשפחות לגויים? ההסבר הוא פשוט. מה מגדיר משפחה כמשפחה? התורה אומרת הלשון, למשפחותם, ללשון אותם. מה זה לשון? לשון, אל תגידו לי שפה, כי שפה זה לא לשון. שפה זה בחוץ, זה אמצעי קומוניקציה, לשון שבפנים. כלומר, זה התוכן הטימי, או היינו קוראים לזה בעברית של ימינו, תרבות. במילים אחרות, התרבויות הן המאפיינות את הקבוצות האנושיות. אבל קרה מה שקרה, בארצותם לגוייהם, כלומר הטריטוריות התחילו להגדיר את הקבוצות האנושיות, ברגע שיש טריטוריה, יש גבול. ואז יש הזר מחוץ לגבול, והחבר שלי בתוך הגבול. או נאמר, מיקרו-אנושות. מה שבתוך הטריטוריה שלי זה האנושות, מה שבחוץ זה הזר. והזר מאיים, הוא האויב הפוטנציאלי. בארצותם, לגויים. זאת בעיה אדירה. איך פותרים את הבעיה? אז התורה מספרת לנו על מספר ניסיונות, היותר מפורסם, הניסיון של מגדל בבל, שלא הצליח, אבל יש עוד כמה ניסיונות שנרמזו בכתוב, עד שבסוף מופיע אברהם. אברהם מופיע על רקע הבעיה הזאת, של הפיצול של האנושיות. מה אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם? לך לך, מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי. אוי ואבוי, דיברנו על זה שגויים זה בעיה, פתאום אתה מוסיף לי עוד אחד? לא מובן. ואשך לגוי גדול? עכשיו צריך להבין, מה זה גוי בארץ? זאת מדינה. כלומר, התוכנית היא תוכנית פוליטית. כלומר, התוכנית שהקדוש ברוך הוא מטיל על אברהם איננה נוגעת לפרט. היא נוגעת לתיקון האנושות הפוליטית, הכלל. אז איך יכול להיות? וישך לגוי גדול. עכשיו, יש המשך. ונברחו בך כל משפחות. האדמה. מעניין. כלומר, על ידי פעולתך כגוי, הגויים יחזרו להיות משפחות. אז מה זה אומר? זה אומר שהלאומיות היחידה שהיא לגיטימית מבחינה מוסרית. זאת הלאומיות הישראלית. מדוע? משום שבעוד שכל שאר הלאומיות האחרות, כל הגויות האחרות, הם בעצם אגואיזם מורחב של קבוצה. בישראל זה גוי שהוקם מלכתחילה בשביל מטרה אוניברסלית. לכן הוא הגוי המוסרי היחיד בתור גוי. ולכן היסוד המוסרי כל כך משמעותי אצלנו, תסתכלו מה קורה אחרי 4,000 שנה. בספר זכריה, בפרק י' ד', יש לנו תיאור מעניין של המלחמה הגדולה שתהיה באחרית הימים, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ואז יש תיאור של מלחמה גדולה, מעין מלחמת גוג ומגוג, אולי זה חלק ממלחמת גוג ומגוג. הגויים באים על ירושלים על מלחמה, בסוף, כמו בכל המערבונים הטובים, הטובים מנצחים, עם ישראל מנצח. יפה. והיה, אז ואז מה קורה? מכל הגויים אשר יישארו, ועלו מדי שנה בשנה, לזבוח לשם ולחוג, להשתחוות לשם צבאות, ולחוג את חג הסוכות. טוב, אז מה שישאר מן הגויים, יבוא לחוג את חג הסוכות, חג אוניברסלי. יפה, אבל איך יקרה מה שישאר מן הגויים? אז מיד הכתוב מוסיף, ואשר לא יעלה מכל משפחות האדמה, לא עליהם יהיה הגשם, ואם משפחת מצרים לא תעלה. כלומר, מה אומר לנו הנביא? מה שישאר מן הגויים זה המשפחות. לא שהגויים ייעלמו, אלא שההגדרה של הזהות האנושית תחזור להיות משפחות. כך שהתוכנית של אברהם, אסחה לגוי ונברכו בך כל משפחות, מתקיימת באחרית הימים. זה בעצם הכיוון של הפעולה של עם ישראל. איך זה פועל? זה אני צריך ללמוד. אבל קודם כל להבין שזאת התבנית הכללית. יוצא לפי זה שכל ההשפעה של עם ישראל מצד האמת איננה נוגעת לפרט, היא נוגעת לחברה באשר היא חברה. אם רוצים לבנות דת קוסמופוליטית שמטפלת ביחיד, לא צריך בשביל זה יהדות, מספיק הומניזם, מספיק אסלאם אולי. עכשיו, אני מתחיל להבין את הפסוק, ונברכו בך כל משפחות האדמה. ונברכו, אפשר היה להבין, יקבלו ברכה. אבל אז היינו צריכים לכתוב בעברית, והתברכו בך. כמו שבסוף העקדת יצחק נאמר, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. אבל באברהם לא נאמר והתברכו, אלא נאמר ונברכו. ונברכו זה מלשון אברכה. להבריך, זאת פעולה חקלאית של קורמים. כל מי שעסק בגידול גפנים, יודע מה זה אברכה. תראה לעצמי שרובכם עסקתם בגידול גפנים, אז אני אזכיר רק לשניים שלושה שלא זוכרים. הגפן עשויה משורשים, עץ שעולה וענפים. הענפים הנקראים זמורות, הם ענפים רכים, שלא כמו שאר העצים, הזמורה של הגפן היא אלסטית. למה זה חשוב? כי אחת הפעולות שעושים הקורמים, זה לקחת את הזמורה, ולא לקפל, אלא למתוח אותה, ולקבור באדמה את ראש הזמורה. אחר כך, מראש הזמורה צומחים שורשים חדשים, שמצמיחים גפן חדשה. ואפשר את הפעולה הזאת לעשות כמה פעמים. זה נקרא הברכה. אז אם אני מבין את הציור, יוצא שהעמים משולים לגפנים, ואברהם משול לאדמה. ובאדמה הזאת מבריחים מספר זמורות, ונולד עץ חדש המלכד את כולם. כמשמעות הביטוי, אשר בחר בנו, מכל העמים. זאת אומרת, כדי לעשות אותנו, הקדוש ברוך הוא לקח מכל אומה קצת, מהאומה הזאת, מהאומה הזאת, מהאומה הזאת, ובסוף מזה נבנה עם ישראל. זאת אומרת, זאת אומה בעלת אופי אוניברסלי במהותה, ונברכו בך, לשון אברכה, כל משפחות האדמה, וזה נאמר בראשית הופעתנו בהיסטוריה. האמת היא, שאם זה כך, מה יהיה איתנו? אז בואו נראה מה אמרו הנביאים. קודם כל ניקח נביא מאוד חשוב, משה רבנו, אמר משפט מדהים. אולי אתם זוכרים, יש, כשמדברים על זה שהיהדות היא מונותאיסטית, מאמינה באל אחד. איפה זה כתוב בתורה שהיהדות מקבלת את מציאותו של אל אחד בלבד? אז רגילים להביא פסוק, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. אבל הבעיה היא שאם אנחנו מתבוננים בפסוק הזה, אנחנו רואים שהוא פסוק שסותר את המונותאיזם. ובאמת רש"י הסביר אותו כפשוטו. השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי הגויים. אם השם הוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, אז מי אלוהי הגויים? אז בעצם זה בא לומר, שאלה אם יש אלוהים אחרים. כלומר, שרי האומות, מה שנקרא במדרשים, לכל אומה יש שר משלה, איזה מין מלאך עליון. שדרכו אותה אומה עובדת את השם. זה השורש של עבודה זרה. אז השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי העמים, עתיד להיות השם אחד לכולם, שנאמר, ואז רש"י מביא שני פסוקים, כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, ולעובדו שכם אחד. ואומר, והיה השם למלך על כל הארץ, על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. במילים אחרות, קריאת שמה לפי זה, איננה הכרזת אמונה, כי אם תוכנית פעולה. כלומר, דינמיקה היסטורית מתחילה מהפסוק שמה ישראל, עד שבסוף השם אחד. ואת זה מסביר הנביא זכריה. איך אומר הנביא זכריה? רוני ושמחי בציון, כי לי ניבה. ושכנתי בתוכך נאום השם, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא. עכשיו, מה פירוש המילה גויים בתנך? בתנך המילה גויים זה אומות שלמות. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. מה? זאת אומרת, כל אומה יהיו הרבה עמים שיהיו עם השם. כשאני מדבר על עם השם במסורת היהודית, אני חושב על העם היהודי. אנחנו עם השם. אבל יבוא יום, שיהיו עוד עמים שיהיו עם השם והיו לי לעם. אז מה יהיה איתנו? אל תדאג. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש ובחר עוד בירושלים. כלומר, אנחנו נעלה במדרגה, תהיה לנו בחירה נוספת, כי אנחנו נהיה נוכר בתור הבכור של האנושות, מי שהוביל את המהלך הזה. ואז יוצא שאנחנו במקום להיות עם ישראל, אנחנו נהפוך להיות אומה של כהנים. ואתם כהני השם תיקראו, או ממלכת כהנים מגוי קדוש. כלומר, כהן זה כהן של מישהו אחר. אז הגויים יעלו למדרגת ישראל. אנחנו כולנו נהיה במדרגת הכהנים. ומה יהיה עם הכהנים שלנו? הכהנים שלנו יהיו במדרגת כהן גדול. ומה יהיה עם הכהן הגדול? הוא יהיה במדרגת סופרמן. ומה עם סופרמן? הוא יעלה למדרגת ספיידרמן, שיש אומרים שזה יותר, ויש אומרים שזה פחות מסופרמן. לכל פנים, אנחנו מבינים שיש פה תוכנית עם דינמיקה היסטורית, שקשורה כנראה לתפקיד שלנו בתור מדינה. כי כל זמן שאנחנו בגלות, אנחנו מטפלים בעצמנו. כשאנחנו מטפלים, כשאנחנו חוזרים אל מקומנו המרכזי במשפחת העמים, אז אנחנו מתחילים להיות אוניברסליים. זה תפקיד שמחייב, ואנחנו הגענו למצב הזה ששואלים אותנו הגויים, מה יש לכם לומר לנו, ובאמת יש לנו מה לומר להם. יש באחת מאגרותיו של הרב קוק, תוכנית פעולה מאוד מעניינת, באיגרת מי שמעוניין, תו עין א', בספר איגרות ראייה. איגרת ארוכה ודנה בהרבה דברים. אחד מהם, מה יקרה כאשר אנחנו נתחיל להוציא לאור את הסגולות העתיקות שלנו? למשל, הנבואה. זה כבר 2400 שנה, שאין לנו נביאים. אבל בסופו של דבר, זה יחזור. אז מה אנחנו נעשה אז, כשיהיה לנו נביאים, או כשאנחנו נתחיל להשפיע על האנושות? ואז הרב מתאר איזה דבר מעניין, שתצא מאיתנו איזה מין תנועה רוחנית, רדיקלית, שתטהר את השיגים, שבדתות ובאמונות השונות. ואז הוא מביא לצורך זה גמרא במסכת מגילה, שאמר רבי יוסי ברבי יהודה על הפסוק, והסירותי דמיו מפיו ושיקוציו מבין שיניו, והיה גמול אלוהינו, והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי, אלו תיאטראות וקרקסאות שבאדום, שעתידים אלופי יהודה ללמד בהם תורה ברבי. אז בעצם זה אומר, שיש לאלופי יהודה, לרבנים למשל, מה ללמד בתיאטראות וקרקסאות של אומות העולם. עכשיו, מה שמעניין שיש מחלוקת רש"י ותוספות, מה זה התיאטראות והקרקסאות האלה. רש"י אומר שזה בתי עבודה זרה. והתוספות אומרים שזה בית הוועד של העמים. כלומר, האם מדובר במוסד דתי או במוסד מדיני? הרב קוק מבין מזה שלפי רש"י, התורה שאנחנו נשפיע על האומות תהיה תורה דתית. ולפי התוספות, תורה מדינית שוחרת שלום. מעניין שגם זה וגם זה אנחנו מסוגלים ללמד, אם רק קצת נתעמק במה שאנחנו. ויש לנו באמת הרבה מה לומר על לאנושות, כיצד לנהל את חייהם, אבל אנחנו מיד נגיע לזה. עכשיו, זה אומר שיבוא יום, שהרבנים ישבו בירושלים, יהיה להם איזה מין בית דין כזה, בית דין בינלאומי, ויבוא גוי עם קיטבג, ויאמר, רבותיי הרבנים, הנה הבאתי לכם את כל התוכן התרבותי והדתי שלי. מה לעשות עם זה? ישאלו אותו הרבנים, הרסת את זה בעצמך? תניח את זה בבקשה על השולחן, תפתח לבד, תפתח את הריצ'ראץ' ותראה לנו מה יש בפנים. ואז הרבנים יגידו, הדבר הזה, החלק הזה פה תוציא, הוא פסול. החלק ההוא תחזק, יש לנו אפילו ספרי מיוחד לחזק אותו. פה חסר איזשהו חלק, אנחנו תורמים לך את החלק. ואז אותו אדם יצא עם תו תקן של הסנהדרין הישראלי אל אומתו, וידע מה היהדות נותנת לו ביחס לאותו תוכן. זה קצת ציורי, אבל זה לא רחוק מן המציאות בשנים הקרובות, כי כבר דברים כאלה התחילו במדרגת היחיד, ויש גויים שמתעניינים. ונשאלת השאלה, מה אנחנו יכולים ללמד אותם? אז כאן אני רוצה קודם כל להגיד, מה הגויים, בעלי חוכמה ובעלי יושר, סבורים שאנחנו מוסיפים להם. היה גוי אחד בצרפת, הפעם לא בז'נבה, בצרפת, בשם פסקל, איש מדע וגם פילוסוף, שאמר בספרו, הגיגים, הוא אומר, מציאותם של היהודים מתמיהה אותי, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין. במילים אחרות, מה אנחנו בשביל האנושות? הערובה. תארו לעצמכם בית, הבית זה העולם, ויושבי הבית זה האנושות. לבית יש גג, מאוד חשוב שיהיה גג, בלי גג, אתה נשרף מהשמש או נרטב מהגשם, אז זה טוב שיש גג. מהו הגג של האנושות? הטבע. הטבע מציל אותנו ממפגש ישיר עם האלוהות. אבל מצד שני, בית שהוא כולו סתום, אי אפשר לחיות בו. צריך גם שתהיה פתח עברור, איזושהי ערובה, שמדרכה מגיע האור, מגיע האוויר. ואפשר לומר אם כן שאנחנו מנקה הערובות של ריבונו של עולם. הנציגים של הממד הטרנסנדנטי בעולם. עכשיו, זה, מי שמנקה הרובות, הוא לפעמים קצת שחור, כן? אז זה, אולי זה הסיבה שאנחנו נראים כמו שאנחנו נראים, כי אנחנו עסוקים בלפרנס את הקשר בין האינסוף לבין העולם, וזה המשמעות של הביטוי, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כן, הנביא ישעיהו אומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום, לא, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלו יעקב, ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. שימו לב, הפסוק המפורסם הזה, כי מציון תצא תורה, נאמר על ידי גויים. הגויים אומרים, אנחנו רוצים לשמוע את דבר השם היוצא מירושלים. אני רוצה לספר לכם בהקשר הזה סיפור, שקרה לי לפני בערך 9 שנים, 9-10 שנים. הגיע אליי גוי מלומד מאוד, ואמר לי, תראה, אני היום באירופה נחשב לאחד מגדולי המומחים לתורות המזרח. אבל זה לא כל כך עושה עליי רושם. ואני אמנם גדלתי כנוצרי, אבל אני לא מאמין בנצרות. אני רק יודע דבר אחד, שיש אל אחד שברא את העולם ובחר בעמו ישראל, ולכן באתי לבקש ממך שתדריך אותי מה לעשות כדי להידבק באלוהים. ומיד הוסיף, אבל אל תדבר איתי על שבע מצוות בני נוח, כי את זה אני כבר עושה. אז אמרתי לו, אם ככה, תיקח עגלת סופרמרקט, תסתובב בין המדפים של היהדות, ותיקח מה שאתה רוצה. אומר לו, לא, זה לא עובד ככה. כי אם זה דבר השם, אז זה צריך לעבור דרכך. אז אתה, כבוד הרב, צריך להגיד לי מה לעשות. כלומר, שוב, זה הדגשה של הממד של דבר השם שעובר דרך עם ישראל. זה נראה עלינו גדול, אבל לשם זה נבחרנו. זה לא שיש לנו זכויות מיוחדות, אבל ככה אנחנו. אגב, הגוי הזה, שהוא באמת אדם נעלה מאוד, המשפחה שלו חושבת שהוא משוגע, ובפרט אשתו היהודיה. טוב, יש דברים כאלה. עכשיו, יש כמה דברים, הייתי אומר שני דברים חשובים שיש לנו היום ללמד מבחינת המסר האוניברסלי. האחד, צריך להבין את הרקע שיש היום בעולם של מה שנקרא התנגשות הציביליזציות. יש איזה אמריקאי בשם אטינגטון, התפרסם בספרו החשוב התנגשות הציביליזציות. מה הנחת היסוד שלו? זה שהיום יש מלחמת עולם, אבל לא צבאית. לא כמו שהיה פעם במלחמות העולם הראשונה והשנייה, שכושים התנגשו והפציצו אחד את השני על מנת להשמיד את השני, אלא יש מלחמה על השאלה מי יוביל את האנושות. כלומר, התרבות האנושית, מי נותן לה את ההובלה שלה. ויש מספר מועמדים לזה, בינתיים ההובלה של התרבות האנושית זה העולם המערבי, ללא שום ספק. העולם המערבי מוביל את האנושות, והייתי אומר, די בהצלחה. אבל יש אופציות אחרות. למשל, תורות המזרח, או הייתי אומר, המועמד המרכזי היום בהתנגשות הזאת, זה האסלאם. עכשיו, האסלאם שונא את העולם המערבי, וצריך להבין למה. וכאן צריך לחפש את זה לא בתחום היצר הרע של שלטון או אלימות וכדומה, יש משהו הרבה יותר עמוק. יש שאלה, מי נמצא במרכז העולם? עכשיו פה יש מחלוקת מהותית. העולם המערבי קיבל בירושה מהפילוסופיה היוונית שהאדם הוא מרכז הכל. מה עם אלוהים? אלוהים, אם הוא קיים, אבל גם אם הוא קיים, הוא בפריפריה. כלומר, הוא צריך לא להפריע. לפי התפיסה הזאת, המשטר הפוליטי האידיאלי זה הדמוקרטיה. ולא סתם, הדמוקרטיה הליברלית. והדמוקרטיה הליברלית שנותנת אוטונומיה מוחלטת לאדם, יש לה גם מחיר מסוים. המחיר זה המתירנות. המתירנות, גם עם הקלקולים שלה, אבל אין מה לעשות, זה המחיר של החירות. עכשיו, עבור המוסלמי, השיח הזה הוא גידוף מוחלט. כי עבור האסלאם, אלוהים הוא זה שבמרכז העולם. והאדם צריך פשוט להיכנע לפני האלוהים. והראיה לפסילתה של התרבות המערבית בעיני האסלאם, זה אדרבה, המתירנות והקלקולים שלה. הזנות, האלכוהול, הסמים. ואז יוצא שיש לנו פה מאבק בלתי ניתן לפתרון. אלא אם כן יפנו אל היהדות. היהדות יש לה מה לענות על זה. לפי היהדות, מי עומד במרכז העולם? אלוהים או האדם? התשובה היא, לא זה ולא זה. הדיאלוג ביניהם. הרי יש הרבה דיבורים על שותפות במעשה בראשית. השותפות של האדם במעשה בראשית, הסימפתיה של אלוהים אל האדם ושל האדם כלפי האלוהות, יוצרת שיתוף פעולה. ואז יוצא שאם רק יקשיבו לנו שני הניצים, הם ילמדו ביהדות כיצד להתפייס. והמקום הזה שבו נערך שיתוף פעולה אמיתי וחי בין אלוהים לבין האדם, זה מדינת ישראל. במדינת ישראל, דרך שיבת ציון והשבת השכינה בקרב האומה הזאת, יש פתאום מעשה של אהבה זוגית בין הקדוש ברוך הוא והשכינה, וכנסת ישראל, שנערך כאן. הם יכולים לבוא ללמוד מאיתנו. עוד דוגמה. יש שאלה גדולה, מהו הערך המרכזי של המוסר? שוב יש לנו פה מחלוקת בין האסלאם לבין הנצרות. הנצרות סבורה שהערך המוסרי היחיד שמודד את המוסר זה החסד, האהבה, החמלה. והדבר הזה בא לידי ביטוי בכל סרטי הוליווד למיניהם. אסור להרוג את הרשע. אין ברירה, אבל זה רע. זה רק כאשר הרשע ניצל את טוב ליבו של הטוב, ופצה אותו בידו, שבסופו של דבר אין ברירה לטוב, אלא לשלוף את האקדח ולפגוע ברשע, אבל הוא מפספס אותו, ואז הרשע נופל לבדו מן הצוק, כמו במלך האריות. סקר ניצל את טוב ליבו של זימבה, ובסוף הוא נופל. זה בעצם מסר נוצרי מובהק. הצדק נחשב לרע הכרחי. עבור האסלאם זה בדיוק ההפך. עבור האסלאם מידת הדין, עשיית הצדק, עם כל המחיר של זה, זה הערך המוסרי. וזה מסביר אגב אי הבנות מהותיות שיש בין משרד החוץ האמריקאי לבין העולם האסלאמי, אבל לא ניכנס לכל זה. מה היהדות אומרת? היהדות אומרת אחדות הערכים, או אם נרצה, ייחוד המידות. חסד ודין. נאמר באברהם, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. והגמרא אומרת, איך אפשר גם צדקה וגם משפט, זה סותר אחד את השני. אם צדקה אין משפט, ואם משפט אין צדקה. אז לא ניכנס לתשובות שהגמרא נותנת לשאלה הזאת, אבל זה ברור אם כן, שאם אנחנו מדברים על מוסר לפי היהדות, זה המגמה, היומרה, לאחד את כל הערכים ביחד. שחיבור המידות, ייחוד המידות. הנה עוד משהו שיש לנו ללמד את האנושות. נקודה חשובה. שבע מצוות בני נוח. מה זה? כן, מפורסם. יש ביהדות דוקטרינה שלמה, משנה שלמה של מצוות בני נוח. לכאורה זה נורא מאכזב. תראו מה כתוב שם. רק לא. לא לעבוד עבודה זרה, לא לגדף, לא לרצוח, לא לגזול, לא לנאוף, לא לאכול עבר מן החי, זה שש. והשביעי, לעשות בתי משפט. בתי משפט שישפטו את העוברים על שש המצוות הראשונות, כך כותב הרמב״ם. אמר לי פעם, זה בן נוח, מה, אז כל מה שאתה מבקש ממני זה לא להיות חזיר? זה אני ידעתי בלפניך. מה הוספת לי כאן? שאלה טובה. האמת היא שצריך להבין את זה אחרת לגמרי. שבע מצוות בני נוח אינן המקסימום, הם המינימום. כלומר, אתה רוצה להיכנס לדיאלוג עם עם ישראל, עם היהדות, יש כרטיס כניסה. כרטיס, האם יצאת ידי חובתך בשבע מצוות? פחות מזה אנחנו לא מדברים איתך. אם אתה לא הבנת שאסור לרצוח או אסור לגזול, אז אתה לא מעניין אותנו. אנחנו מדברים עם אנושות שיש לה כבר איזשהו מינימום מוסרי. מכאן ואילך, אפשר להרחיב מאוד. כותב הרמב״ם, שבן נוח שרוצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה, אין מונין אותו לעשות הכלחתה. כלומר, בעצם יכול להיות מצב של שולחן ערוך שלם לבני נוח, ואני אישית באמת כתבתי ספר, הנקרא ברית שלום, שפונה אל האנושות עם כל ההלכות שנוגעות להם. אם תסתכלו על המאמר, על השולחן ערוך הזה, אז אמר לי איזה יהודי אחד שקרא את השולחן ערוך, יהודי שקצת מחפף, אז הוא אמר, תשמע, אני רוצה שזה יהיה השולחן ערוך שלי. זאת אומרת אבל יש שם כמות עצומה של מעשים, המותאמים לכל תרבות לפי עניינה. למשל, שאלו אותי, בעולם, באיזה גיל נהיים בר מצווה? כלומר, ממתי אדם הוא בר עונשין, אפשר לומר, על קיום המצוות? ברור שתינוק לא נדרש לקיים שבע מצוות בני נוח. ודאי לא להיענש על זה. אז אני עניתי שזה משתנה לפי התרבויות. בפיליפינים, אלה ששאלו אותי, אמרתי להם גיל 14. וקנדה, גיל 17. וזאת למה? בגיל 14 בפיליפינים, אדם הוא כבר צריך לפרנס את המשפחה, הוא עומד בראש המשפחה. לעומת זה, בקנדה, בגיל 17, בקושי, הוא מעיז לנגב את החלב שעדיין נוטף לו מן האף. אז ברור שאתה צריך להתאים את זה לכל תרבות לפי עניינה. לכן השולחן ערוך שכתבתי הוא בכוונה מינימליסטי, למרות שהוא עשיר מאוד בכל מיני תכנים. כמו כן ביקשו ממני לכתוב סידור תפילה. אז כתבתי להם סידור תפילה, קראתי לו ברית עולם, וגם שם יש כמה מסלולים אופציונליים. יש תפילות, לפי ההבנה של כל אחד ואחד, קצת הנחיות כיצד להתפלל. יחד עם זה, יש גם תפילות המאפשרות לבן נוח שרוצה להתפלל עם היהודים בבית הכנסת, שזה יתאים לו. למשל, הוא רוצה להתפלל תפילת עמידה, אבל הוא לא יכול להגיד אלוהי אבותינו, זה לא אבותיו. אשר נתן לנו את תורתו, הוא לא יכול להגיד דברים כאלה. אז היה צריך להתאים את הנוסח באופן שמבחינה הלכתית יתאים להם. אגב, אני רוצה להגיד לכם שיש לי על זה הסכמות של גדולי ישראל. רבנים ראשיים ועוד כל מיני. ואפילו מכתב ברכה מראש הממשלה בנימין נתניהו, מודפס בסידור גם כן. עכשיו, כי מתוך הבנה של ראש הממשלה, שהמסרים האוניברסליים זה חלק אינטגרלי של המדיניות של מדינה, של מדינת ישראל, זה מה שצריך להיות. אבל עדיין אני רוצה לחזור לשאלה, מה זה שבע מצוות בני נוח? כאן, אין חכמים לאורך הדורות שעשו סידור לבני נוח? כן, יש פה ושם. יש סידורי תפילה מכל מיני סוגים. אני חושב ששלי הוא הכי טוב. כן? ברית עולם כסידור, ברית שלום כשולחן ערוך. אני לא נגד תחרות, אני חושב שככל שיהיו יותר נוסחים זה יותר טוב. יהיה לנו בני נוח חסידים וליטאים ואשכנזים וספרדים ואולי אפילו רפורמים, אני לא יודע, יש כל מיני סוגים של בני נוח שיקומו. זה בהחלט אפשרי. אגב, יש לנו ספרות שלמה של יחסים של הרבנים אל בני נוח וכו'. ואני רוצה להגיד לכם בהקשר הזה, שבן נוח אחד הוציא בחוץ לארץ איזה יוטיוב קצר, שבו הוא טען, אנחנו לא באמת בני נוח, אנחנו מזויפים. וזאת למה? כי אנחנו לא מקיימים מצוות דינים. אני רוצה להבין, מה זה דינים? דינים זה בית משפט שיש לו סמכות לאנוש, להאניש. למי יש סמכות להאניש מישהו? רק למדינה. כלומר, זה בעצם אומר שתורת בני נוח איננה תורה דתית פרטית. היא תורה עבור המדינה. אלא שבינתיים, מה שהיה צריך להיות בעצם זה שראש ממשלת ישראל ונשיא המדינה יפנו אל ראשי המדינות בעולם להגיד להם כיצד להתנהג. אבל הם לא עושים את זה. אז בינתיים אנחנו עובדים על הפרט. והפרטים מהשטח הם מעלים את התביעה הזאת בסופו של דבר. אבל שוב אני רוצה לחזור פה אל המהות של שבע מצוות בני נוח. יש גמרא במסכת בבא קמא, בתלמוד, דף למד ח' עמוד א'. דיון מעניין על הפסוק בחבקוק, עמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים. מה זה ראה ויתר גויים? יש שם כמה פירושים. אחד מהם, הקדוש ברוך הוא ראה שבע מצוות בני נוח שלא קיימום, עמד והתיר להם. כלומר, הגויים שכחו שבע מצוות בני נוח, לא מקיימים אותם, הקדוש ברוך הוא התיר. התלמוד מיד מתקומם, אומר, מה? חוטא, נזכר? אין דבר כזה. אלא, זה לא שהם פטורים, אלא הם חייבים. אבל אינם מקבלים שכר על זה שהם מקיימים את המצוות האלה. מיד התלמוד מתקומם בכיוון ההפוך. הוא אומר, איך אתה יכול להגיד שלא מקבלים שכר? הרי רבי מאיר אומר, מניין לנוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול, שנאמר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם, כהנים, לוויים וישראלים, אין כתיב כאן, אלא האדם ללמדך שאפילו נוכרי שעוסק בתורה שהוא ככהן גדול. אז עונה התלמוד, טוב, אם זה ככה, אז הם מקבלים שכר. אבל כמי שאינו מצווה ועושה, ולא כמצווה ועושה, ואמר רב יוסף, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. מה זה אומר? אם אני מקיים מעשה, בגלל שזה מעשה מוסרי, מעשה טוב, מה זה מקנה לי? זה מקנה לי שלמות מוסרית. אבל זה לא מקנה לי קדושה. אין לי דבקות בבורא. אבל אם אני מקיים את זה כמצוות הבורא, אז יש לי יחס ישיר בין אלוהים לביני. ואז יוצא שאומות העולם כבר אינם מצווים ועושים, למרות שהם מרגישים מחויבים למוסר הכללי. ואז הפתרון הוא להיות, לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, בפני בדין של שלושה מישראל. כך כותב הרמב״ם, שאדם שרוצה להיות גר תושב למשל, צריך להופיע בפני בדין של ישראל, ולומר, שלום, רציתי לספר לכם שאני מקבל על עצמי שבע מצוות בני נוח. ואז הוא חוזר להיות מצווה ועושה. כך שאפשר לומר שהמסר העיקרי שלנו לאומות העולם זה כיצד להיות מצווה ועושה. את זה אנחנו עושים בארגון ברית עולם, אנחנו הקמנו בדין, ומדי פעם באים אלינו גויים, לפעמים בזום, לפעמים בלייב, לפעמים בישראל, לפעמים בחוץ לארץ, ואנחנו מחלקים להם תעודה. הם מאוד מאוד מתרגשים כשהם מקבלים את התעודה הזאת, יש להם דמעות בעיניים. סוף סוף הפסקנו להיות גוי וחזרנו להיות בן נוח. והדבר הזה הוא באמת דבר אדיר, שיש לו, אפשר לומר, היום אימפקט מאוד גדול. אבל הדבר הזה מחייב אותנו לאחריות. אם באמת אנחנו מבינים מה זה עם ישראל, אז אנחנו מחויבים לדעת מה לומר לאומות העולם. ואז יש לנו סדרות של שיעורים, התכתבויות הלכתיות ורוחניות, ותדעו לכם, זה מאוד לא פשוט להם. חלק מהם שואלים, האם יש לכם, אני רוצה שילוח, אני בן נוח, אבל אני לא מצאתי אף אחד שמתאימה לי, יש לכם משהו בקצה העולם אולי? ובאמת קמו ארגוני שידוחים של בני נוח בעקבות זה. אבל כל הדברים האלה, הייתי אומר, הם רק התחלה של התחלה. אנחנו עדיין רחוקים מלהיות במצב שאנחנו פתרנו את בעיות האנושות. לומר את האמת, כיוון שיש 7 מיליארד בני אדם בעולם, אני מציע לנהוג בצניעות ולהסתפק בשלב הזה במיליארד אחד. הנה, יש פה שאלה של דניאל איקסלין. רוב הגויים לא מודעים כי שבע מצוות בני נוח, לשבע מצוות בני נוח, האם יש להם בכך דין של תינוק שנשבע? אני שואל משום שהרמב״ם אומר שגוי שעבר על אחת מהמצוות האלה חייב מיתה. טוב, זה נושא מאוד מאוד רחב. הייתי אומר ככה, ההלכה היא שאומר מותר אצל בני נוח חייב. במילים אחרי, והרמב״ם מביא שתי דוגמאות. גוי שאומר רצחתי, נכון, אבל לא ידעתי שאסור לרצוח. או באתי על אשת חברי, רק לא ידעתי שאשת איש אסורה. אומר הרמב״ם, זה לא נחשב. זה לא נחשב לשוגג, זה נחשב למזיד. כי כל אדם צריך לדעת שאסור לרצוח ושאסור לנעוף עם אשת חברו. מה שמוזר, מדוע הרמב״ם לא הביא את הדוגמה השלישית המתבקשת? גוי אומר, עבדתי עבודה זרה, אבל לא ידעתי שעשו. למה על זה הרמב״ם לא כתב כלום? כנראה בגלל הסברה שלך, שאפשר לומר שמי שעובד עבודה זרה, בגלל שזה ההרגל החינוכי, התרבותי, ההיסטורי שלו, אז הוא בבחינת תינוק שנשבע בין הגויים, אפשר לומר. הוא נשבע בתוך עבודה זרה שלו, ולכן באמת רבנו בחייה כותב שהתורה, לא דיברה, הנביאים מעולם לא דיברו נגד הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. הנביאים דיברו נגד הגויים על זה שהם עשו כל מיני עוולות מוסריות, אבל לא על עבודה זרה, משום שהקדוש ברוך הוא מקפיד על זה רק בארץ ישראל בלבד. בארץ ישראל, שזה ביתו, כאן לא עובדים עבודה זרה, ובחוץ לארץ, בעצם אפשר לומר, יש לו טולרנטיות. אם כבר דיברתי על רבינו בחייה, אני רוצה להוסיף פרט חשוב. יש אגדה של רבה בר חנה, במסכת בבא בתרא, משהו בלתי מובן לחלוטין. רבה בר חנה מספר שהוא הלך במדבר, והוא ראה שם שני אווזים. אווזים ענקיים, שמנים מאוד, כל כך שמנים שהם היו נוטפים שומן, והשומן שנטף מהם הפך להיות נחל של שמן. ואומר רבה בר חנה, שאלתי אותם, האם יש לי חלק איתם בעולם הבא? ואחד הרים את הכנף, והשני הרים את הרגל. מעניין, וכשבאתי אל החכמים, אמרו לי, עתידים ישראל לתת עליהם את הדין. לא מובן בכלל. יש הרבה פירושים. רבינו בחייה אומר, ששני האווזים האלה זה הנצרות והאסלאם. ושעתידים ישראל לתת את הדין על זה שלא עשינו את העבודה שהם עשו. כלומר, באיזשהו מקום צריך לעשות, לקחת בחשבון. דבר השם התפשט בעולם בצינורות שלא כל כך סימפטיים מבחינתנו, אבל העבודה נעשתה. ולכן אנחנו נדרשים, עכשיו שאנחנו חוזרים אל מקומנו, לבצע את התוכנית של המסרים האוניברסליים של היהדות. כיוון שהתבקשתי לדבר שעה, ועברו 61 דקות, אני חושב שיצאתי ידי חובתי, אבל ייתכן שיש כאן שאלות, אני פה בשביל לענות, לפי יכולתי. טוב, אז לא. תודה רבה לכם, הקשבתכם מאוד נעמה לי, ראיתי שהייתם מרותקים, כל הכבוד לכם, והרבה טוב, עזרת השם ייפגש עוד. כל טוב, שלום.
תודה רבה לך הרב, תודה רבה.
תודה רבה.
כמה מילים, אז אתם מחמם את הלב. תודה, כל טוב.